אנחנו בממדלת התחלנו בשבוע שעבר, הזכרנו אותו, בואו נעבור שם עוד מה ממגימת? ממדלת מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך, כי עד הרבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקת דרישת האמת, וכמו שניחמו הוא סבא אשר הוא אליהו לדעת יש מפרשים בתוספות פרק כמה דחולין, ושמעתי דכן הוא האמת ודקושיית התוספות שם אין כאן מקומה להוויה, ועל זה אמרו דלעתיד לבוא צדיקים נדמה להם יצר הרע כהר ורשעים כחוט השערה ואינו שקר, רק שניהם אמת, כי לאלו תשוקתם ותאוותם עצומה ביותר. טוב, הפסקה הזאת יחסית פסקה פשוטה שנובעת גם מנקודה מאוד משמעותית שקשורה למקומו של האדם בעולם בעבודת השם. עיקר הנקודה המרכזית שהוא מדבר עליה כאן, שבעצם הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה הפשט בנקודה הזאת? יש מושג שנקרא נקודת הבחירה של האדם. זאת אומרת, אנשים שונים, לא דומה התמודדות של האדם עם אתגר א' להתמודדות של אותו אתגר, כן? התמודדות שלך שונה מתמודדות שלו ושלו, על אם אתה מתלבט עכשיו האם אני יודע מה לשבת וללמוד נונסטופ או קצת מדי פעם להתעבר. אינה דומה התמודדות שלך עם האתגר הזה אלא התמודדות שלו ולהתמודדות שלי ולהתמודדות של כל אחד ואחד, כל אדם נמצא בעולם זה. ולכן בעצם התפיסה הבסיסית היא גם את זה לעומת זה עשה אלוקים. דיינו, כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה, כן? אז נקודת הבחירה שלו קשורה גם כן לה, או נקודת ההתמודדות שלו קשורה לעוצמות שיש בו. הרי כתוב בספרים, כשהרמח"ל בספר דרך השם למשל מתאר את זה ש את האדם לעולם כדי להיטיב עמו וכו' וכו', אבל בשביל זה צריך להיות אדם בעל הטוב וצריך שתהיה בחירה חופשית. מהי בחירה חופשית? שאדם יוכל לבחור בין טוב לרע, כן? עכשיו, אם השאיפות של האדם לתחום מסוים הן עצומות ולתחום שני הן דלות, אז במובן אין לו בחירה אמיתית, כי הוא אדם שאתה נותן לו לבחור בין, לא יודע, בין עוגת קצפת לבין עוגת גבינה, והוא עוגת גבינה לא מסוגל לגעת, ועוגת קצפת הוא טורף כל הזמן, כן? אז ברור שכשאתה נותן לו לבחור בין זה לבין זה, זה לא בחירה אמיתית, כי עוגת קצפת הוא נמצא שם, ועוגת הגבינה לא מפתה אותו. נכון? אז זה רק בדוגמה, אבל במהות מדובר בעצם, כשאתה רוצה לתת לאדם בחירה בין טוב לרע, צריך גם שהטוב שאתה נותן לו לבחור, והרע שאתה נותן לו לבחור, יהיו פחות או יותר בני אותה עוצמה. ואת המשיכה שלו לטוב ולרע, כן? תהיה פחות או יותר בת אותה עוצמה. ואז אתה יכול להגיד, הנה, יש לו כוחות כאלה שמושכים אותו לפה, יש כוחות כאלה שמושכים אותו לפה. אבל אם מזרחה מושך אותו כוח של 5 קילו, ומערבה מושך אותו כוח של 500 קילו, אז אתם מבינים שזה לא fair fight. כן? אומר, זו הנקודה שהוא אומר כאן. אדם שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, כן? הוא מרגיש לא טוב עם זה. אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך, כי אדרבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקה דרישת האמת. שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, באותה מידה, אותה עוצמה, יש לו גם שאיפה גדולה ותשוקה גדולה לתאוות האמת, לתאוות הנפש, להגיע לחיבור עם נקודת האמת שבעולם.
אבל מי אמר
למה
שהגוף יהיה מי אמר שההתמודדות צריכה להיות שווה לכיוון הטוב והרע? אולי זה באמת ניסיון מאוד מאוד קשה שהרע מאוד מושך לכיוון אחד, וזה באמת קשה שצריך להתמודד עם מה שהוא קורא.
מי אמר אתה אומר?
מי אמר, כאילו אנחנו נראה לי לא ביום יום, יש ניסיונות יותר קשים, לא כל ניסיון הוא.
אני לא אומר שהניסיונות קשים. כשלאדם יש תאוות גדולות, ובדי שהניסיון הוא קשה, אבל זה שיש לו במקביל כוחות נפש, מה שאומרים לנו כאן, שלאדם יש כוחות נפש עצומים, כן? וזה הסוגיה במסכת סוכה שאומר, צדיקים נדמה להם כהר, כן? יצנה להם כחוט השערה, רשעים נדמה להם כחוט השערה, ואומר, ואינו שקר, רק שני אמת, מה הנקודה של צדיקים? זאת אומרת, צדיקים שיש להם כוחות רוחניים עוצמתיים, כן? כנגד כל כוח רוחני עוצמתי חיובי, כן? יש כנגדו כוח אחר, ולכן דווקא צדיקים, ואתם גם אתם מכירים, אם לא תסתכלו בסוגיות בסוף מסכת קידושין, תראו כמה דוגמאות של אנשים גדולים, חסידים ואחרים, ש והסיפור של אביה, דיברנו, הזכרנו את הסיפור של אביה בשבוע שעבר או לא? הזכרנו אותו, כן? אז הנקודה הזאת של התפיסה היסודית היא, כן, של בחירה. לא ייתכן לתת לך לבחור בין בחירה אמיתית, כן, לא ייתכן לתת לך לבחור בין X ל-Y, כשה-X וה-Y הם בעצם נמצאים בעוצמות שונות לחלוטין. ברור ש צריכה להיות מצב בסיסי, וכך הרמח"ל אומר על זה, עומד על זה שם בצורה מפורשת כמה פעמים. יש נקודה אחת שגם הוא מודה שהשתנתה עם החטא הקדמון, אבל בתפיסה הבסיסית הרמח"ל מדבר על כך שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא את האדם שיוכל לפנות באופן שווה לטוב ולרע, ואז הבחירה שלו היא לטוב מול רע. בחירה שהיא נמצאת במצב מאוזן, שאין משהו שמושך אותך יותר לכאן מאשר לכאן. כי אם יש לך משהו שמושך אותך יותר לכאן מאשר לכאן, אז זה בעיה. ולכן הוא אומר לנו כאן, בעצם כשלאדם יש תאוות עצומות, זה אומר שיש לו כוחות עצומים. ואז בעצם יש לך כוחות נפש עצומים, זאת אומרת, יש לך בפוטנציאל כוחות נפש עצומים, שאתה יכול להשתמש בהם עכשיו לטוב, יכול להשתמש בהם למוטב.
הנחת היסוד היא שיש משהו שמחכה
בצד
השני שצריך לאזן את המשקולת של
הבחירה. בחירה תמיד צריכה להיות בין טוב לרע. הקדוש ברוך הוא נותן לך את הטוב ואת החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זה רעיון הבחירה. רעיון הבחירה, רעיון העבודה של האדם בעולם הזה, הוא רעיון של יש לך שתי דרכים לפניך, ואתה צריך לבחור בזה. עכשיו, כמובן שאם יש דרך אחת שהיא עוצמתית, ודרך שנייה שהיא דלה ודלילה וכו', זה המבט, אם זה יהיה המבט כל הזמן, לא, אין כאן התמודדות. לכן, לדעתי, זה מה שאומר כאן, מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, זאת אומרת, אדם יש לו עוצמות נפש, ויש לו כוחות חזקים שמושכים אותו לכאן, אל יתעצב בליבו, כי אותם כוחות חזקים שמושכים אותו לכאן, ישנם קיימים אצלו גם לטוב. אדם כזה לא, אדם שזכה לכוחות עוצמתיים, יש לו כוחות נוצרים לטוב כמו לרע. כך שנקודת הבחירה שלו היא, כן? היא תמיד עוצמתית. יש אנשים שהם תמיד בעלי עוצמת. יש אנשים שהם שלפצחים כאלה, בחיים, כן? אז גם שהוא שלפצח כזה, אז גם התאוות שלו הן שלפצחיות, גם העולם הרוחני שהוא מסוגל לבנות, הוא יהיה שלפצחי.
הוא בעצם אומר
כאילו שהקדוש
ברוך הוא מעביד את האדם
בניסיונות,
רק בניסיונות
שהוא
יכול
לעמוד בהם. קודם כל זה נכון. הסתירה לזה מהקטע של שבוע שעבר, כן, היא באמת לא סתירה, כי הוא אומר לך שאותו ניסיון זה לא נועד לניסיון, אלא נועד לקיים איזה מין רצון אלוקי בלי קשר לאדם. במקרה אתה, במקרה או שלא במקרה, אתה נבחרת להיות הכתובת שתעשה את הפעולה הזאת, כי הפעולה הזאת אמורה לקדם את העולם. זה פחות או יותר, וזה, על זה, את הקושי שלנו באמירה הזאת מן השבוע שעבר כבר הבנו מספיק פעמים, אנחנו לא נחזור עליה עכשיו עוד פעם. אבל הנה חנם, כן? הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לאדם, ודאי, לא שייך מושג של ניסיון, לא שייך מושג של בחירה, כן? אם הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם כוחות ותעצומות נפש לכיוון התאוות באופן כזה שזה יהיה בלתי אפשרי להתמודד איתם, וזהו, ורק כלפי הרע יהיה לו כוחות כאלה, וכלפי הטוב לא יהיה לו שום כוחות, כן? אז מה יעשה אותו ילד ולא יחטא? זה בדיוק הפסקה הקודמת. רק שהפסקה הקודמת אומרת לך בפירוש, אתה יוצא מן הכלל, לא את העיקרון, העיקרון הבנוי הוא לא זה. זאת לא המציאות הנורמלית, שלאדם יש נטייה לטוב כנטייה לרע, עוצמת הנטייה לטוב צריכה להיות מקבילה לעוצמת הנטייה לרע, ואז זה. הרמח"ל אומר נקודה אחת שם בדרך השם שהיא נקודה חשובה, שהיא שאומנם בבריאה, כיוון שלא הייתה סיבה מהותית לרע להיות בעולם, והקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא רע, כן? והוא ברא את הרע רק מפני, כדי לאפשר את הבחירה, אז באמת האדם בנטייתו נטה לטוב כמו לרע, פחות או יותר בצורה מאוזנת. הוא מדגיש שם שברגע שהיה החטא הקדמון, ברגע שאדם חטא, אזי יש כבר סיבה מהותית לרע בעולם. זאת אומרת, הרע קיים עכשיו כי לא רק כדי לאפשר את הבחירה, כי יש פה נוכחות של רע בעולם. החטא יוצר רוע, יוצר נוכחות של רוע. ולכן הוא טוען שהיום במידה מסוימת הוא טוען שברגע שזה, אז יש המציאות אינה מאוזנת לגמרי. יש איזה קצת נטייה לכיוון הרע.
אבל לפי הגדרה שלו יש רע וטוב בדין, זאת אומרת עבודה היא עבודת הבירור של הצדיק הקלאסי, זה מה שהוא מציע פה, זאת אומרת אם אני עושה הפרדה בין הרע לטוב אני יכול להבין את הרע ולהבין מול טוב, זאת אומרת הוא כן מניח פה נחה יסודית שיש רע וטוב מוחלטים ונפרדים.
לך יש ספק בזה?
שמעתי פשוט דעות אחרות.
יש טוב ויש רע, יש בעולם, כן? טוב ורע, ולא משנה עכשיו בסיטואציות מסוימות יש טוב ויש רע, ואתה כל הזמן, כל החיים שלנו אנחנו בוחרים בין א' לבין ב', אתה בוחר כל הזמן, אתה מכריע הכרעות פנימיות, יש לך משיכות כאלה, משיכות כאלה, ואת השאלה היא, כן? עשיו נמשך לבית עבודה זרה והכל נמשך לזה. עכשיו מה פה? זה נמשך, אבל אם תקח את עשיו ואת יעקב כאישיות אחת, כן? אז לזה יש פה שתי עוצמות, יש עוצמה שמושכת אותך לעבודה זרה, יש עוצמה שמושכת אותך לבית מדרש, כן? ואתה כל הזמן צריך להכריע אם ללכת לשם או ללכת לשם או ללכת לפה. בסדר? אז זה לפני שנולדו, זה היה זה, כשאחרי שנולדו עשיו וגם יעקב שניהם היו צריכים להתמודד התמודדות הזאת. יעקב בחר בדרך הזאת ועשיו בחר בדרך הזאת. זאת הנחמה שאותו סבא מנחם את הבית כשהוא אומר לו כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, כן? אחרת איזה מין נחמה יש כאן? הנחמה היא שאם היצרים שלך גדולים כנראה שגם הכוחות שלך גדולים, וגם בכוחות הטוב כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו. אם אתה רואה שיצרך גדול משל חברך, אז דע לך שאתה גדול ממנו, כן? וכגדול ממנו, אז אדם שיש לו עוצמות רוחניות כאלה גבוהות, אי אפשר להגיד לו, מול עוצמות רוחניות, אם הוא יהיה לו כוחות, עוצמות של תאווה קטנות, אז בסדר, נו מה, זה חוכמה בשבילו? אלא אדרבה, אדם שיש לו עוצמות רוחניות גדולות, יש לו במקביל גם עוצמות תאווה גדולות, ועם זה אתה צריך להתמודד, ובכל זאת, אבא יצטרך להתמודד. הוא עמד שם באתגר. רב אמר חסידה גם כן עמד בסופו של דבר באתגר, היה לו מאוד קשה, צעק נורה באמרם, נורה באמרם, צעק, היה צריך שם קצת לפזות את עצמו בשביל להסיד את עצמו, ובכל זאת הוא הצליח להתמודד. כן? יש אמורה אחד שם לא הצליח להתמודד, אבל בסוף התברר לו כמובן שזאת הייתה אשתו בסופו של דבר. כן? אתה מכיר את הסיפור שם בסוף קידושין? לא זוכר את זה, יש פה קידושין? אם יש פה אני... יש לך שם הקידושין? גם הסיפור כזה בסוף קידושין, כן. רבי חייא בר אשה. אבל רגיל, כל עידן דאבה נפל לאפה, כשיורד לתחנון, ליפול הפיים, אמר הרחמן יצילנו מיצר הרע. ככה הוא היה מתפלל כל יום. אשתו שמעה אותו, כן? ולא הבינה. יום אחד שם אתינו דביתו, אמרה, מך דה כמה שנה דפריש למיני. מה הייתה אמה? כמה רחל? אני נשואה לו כבר הרבה שנים, כן? וכבר כמה שנים, שבכלל לא מתקרב אליי. אז מה אומר רחמן יציב, אם היה לו יצר רע, הוא היה לפחות בא לבקר אותי מדי פעם. זה הוא לא עושה. יום אחד, אבא כגריס בגינטה, הוא למד תורה בגינה שלו. קישתה נפשה, חלפה וטניה. התקשתה שם, ועברה על פניו כמה פעמים. אמר לה, מן את? שאל אותה מיד. אמרה לאנה חרוטה. חרוטה זה הייתה איזה אישה מפורסמת, כנראה זונה מפורסמת, אישה מיוחדת. דהדרה מיומה, חזרתי עכשיו מאיזשהו מקום, טבעה. אמרה, אז טבע אותה לעבירה. אמרה לי, הייתי נהלך לך רומנה, אני מוכנה, אבל אתה רואה את הרימון הזה? תתלוש לי פה רימון שאני אוכל משהו. דרש צוציתה, בראש העץ שם יש שם רימון, תביא לי אותו. שבל אזל עת יני עלה, הוא קפץ ממש כמו זה, והגיע ככה בטיסה איומה, עשה איזה מין קפיצה כזאת שלא אופיינית כנראה, והוא הצליח להוריד מרוב רצון להיות איתה. כעתה לבטי, בסדר, עשה מה שעשה איתה, והגיע הביתה. הגיע לביתה, אבא כשגרה דביתו תנורה. אשתו שם הדליקה תנור כדי להפות לחם או משהו כזה. סליק וקייטיב בגבי. הלך וקפץ לתוך התנור, התיישב בו בתוך התנור. אמרה לי, מה אתה עושה? מה, זה תנור, הולכים לשרוף את הזה. אמרה, מה זה? סיפר לה מה היה הסיפור, התוודה בפניה שעכשיו היה עם חרוטה. אמרה לי, אנה הווי, זאת לא הייתה חרוטה, זה אני הייתי שם. לא אשגח בה, לא הסכים. עד יעבה לסימני, עד שנתן לו את כל הסימנים עם הרימון וכל זה, שהיא ראתה שהוא מכיר, שהיא מכירה את הסיפור ושזה היה היא. אמר לה, אנא מיה לאיסור היחבני. אני, מה לעשות, אני התכוונתי לאיסור. כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער, ועד שמת מאותו צער. כך כתוב, זה הסיפור שכתוב כאן. עכשיו, ברור ש... זה אנשים עם עוצמה, זה אדם הזה עם עוצמה הזאת, הוא גם, יש לו עוצמה, אחר כך לקפוץ לתוך התנור, ולהיות בתוך התנור, ולסרוף את עצמו. קיצורו של דבר, אני... לא, אספתי עוד להספיק... משהו מה, אני מתנצל היום שזה פשוט הייתי באיזה מקום באמצע הישיבה ושכחתי שלא הסתכלתי על השעון בסיום העסק. אבל אני אומר עוד פעם, הנקודה המרכזית שנאמרת כאן זה שאדם שיש לו עוצמות של משיכה לתאוות, יש לו באותה מידה מקבילה עוצמות של משיכה לדברים רוחניים. גדול מחברו יצרו גדול המני, וזה לעניות דעתי כדי לאפשר בחירה מאוזנת וסבירה. זה הכל, זה מה שיש פה. והסיפורים, כל אלה, מה זה מה שאומר לנו כאן, זה שניהם אמת, אינו שקר. הצדיקים נדמה להם יצר רק כהר, ורשעים כחוט השערה. הוא אומר, זה לא שקר, זה לא שתם, זה נדמה לו כך, זה נדמה לו כך, אלא זאת האמת. כי צדיקים, בגלל העוצמות הרוחניות, הם צריכים יצר רע שהוא הר. ברשעים שהעוצמות הרוחניות שלהם לא מי יודע מה, אז הם צריכים לייצר רשחות השערה, אבל גם חוץ השערה הזה צריכים להתגבר עליו. ההתמודדות של כל אחד היא אותה התמודדות, כי תמיד זה כוחות, איך זה נקרא בפיזיקה, הפעולה והתגובה. כן? נדמה לי, ככה, כוחות הפעולה והתגובה. זה תמיד, כנגד כל כוח שמושך לכיוון מסוים, יש כוח נגדי שמושך לכיוון השני. והשאלה היא, לאיזה כיוון אתה מתרצה? וזאת העבודה שלך. זאת העבודה של כולנו. טוב.